ערב טוב לכולם, אנחנו בשמחה חוזרים ברוך השם לשיעורים, שהשם יעזור שנצליח להתמיד. אנחנו נתחיל היום את כללי החינוך וההדרכה של הרבי הקודם. נתחיל מפרק א' של כללי החינוך וההדרכה. פרק הראשון, הרבי הקודם מבאר לנו את המהות, העניין של עבודת החינוך וההדרכה. כל הפרק הזה, תורת החינוך והדרכה. הרבי הקודם כותב לנו שהחינוך והדרכה היא תורה שלמה בהלכות מרובות שמסתעפים לפרקי הכשרה ופרקי הנהגה, הן מצד המחנך והמדריך והן מצד המחונך. זאת אומרת שיש פה בעצם, בעניין של החינוך והדרכה, יש חלוקה לשניים. יש דברים שקשורים למחנך ויש דברים שקשורים למחונך. זאת אומרת שגם גם המחנך, יש דברים שצריכים לדעת על המחנך, המחנך צריך לדעת על עצמו. המודעות של המחנך לעצמו, ליכולות שלו, לכישרונות שלו, למה שהוא צריך לעשות, למה שהוא לא צריך לעשות. וגם יש את העניין של המחונך, שהוא צריך לדעת לגבי הילד, מה ואיך המעמידות שלו, מה הטבעים שלו, באיזה צורה לעבוד עליו, באיזה צורה להגיע לליבו. והרבי הקודם מתייחס לעבודה הזאת ואומר שבכללות העניין של עבודת החינוך זה עבודה קשה וכבדה ביגיעה עצומה. למעשה המילים האלה הם קצת מילים מאוד מלחיצות, אולי אפשר להגיד, כי עבודת החינוך היא באמת עבודה מאוד מאוד אחראית, וזאת לא עבודה שאפשר ככה לעשות אותה כלאחר יד כמו כל עבודה אחרת. אבל הנקודה היא שבתור הורים אין לנו את הפריבילגיה לבחור אם אנחנו נעסוק בחינוך או לא נעסוק. אפשר לומר שבחינוך בחוץ, באמת אדם שרוצה להחליט להיות מחנך, הוא צריך לבחון בעצמו אם יש לו את הכישרונות לזה, כמו שנדבר על זה בהמשך, שלא לכל אחד יש את הכישרון לחינוך, או שאין לו את הכישרונות. אבל כהורים, כאמאות, אף אחד לא שאל אותנו, ופשוט מרגע שיש לנו ילדים, אנחנו מופקדים על החינוך שלהם. נכון שיש להם גם מורים ומורות וגננות וכל מיני, אבל כמובן שהעיקר והראשית של החינוך הוא בבית. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשנס מותניים לעבודה הזאת. וכמובן שהרבי הקודם לא כותב לנו שהעבודה הזאת היא עבודה קשה וכבדה בהגיעה עצומה, על מנת חלילה לייאש אותנו, שנרגיש לא טוב או שנלחץ או נחשוש, אלא כמובן, על מנת שיהיה לנו ברור את גודל האחריות, וכמה שאי אפשר להקל ראש בעניין של חינוך. ויש סיפור, הרבי הקודם הביא את זה באחד המכתבים שלו, שכשהסיפור ידוע על שהאדמור הזקן, כשהיה צריך לשלוח את האדמור האמצעי לחדר שהוא צריך ללמד אותו, הוא קרא אליו את אחד מתלמידי המגיד ממזריץ', אחד מהאדמור הזקן גם היה מתלמידי המגיד, והוא אמר לו ככה, בוא נחליף מצווה במצווה, אתה יש לך מצווה לפרנס את בני ביתך, ואני יש לי מצווה ללמד את בני, כתוב שנתן לבניך שאדם חייב ללמד בנו תורה. ובוא נחליף את המצוות, אני אתן לך חלק לפרנסת בני ביתך, בעצם אשלם לך וכך תפרנס את משפחתך, ואתה תלמד את בני. והאדמור הזקן בער לו גם את ההשוואה שבין שני העניינים, בין הפרנסה הגשמית לבין הלימודים. הפרנסה הגשמית בעצם אתה צריך את הכסף בשביל לאכול. בשביל מזון, הוא אמר לו, כמו שהמזון הגשמי הוא מחזק את הגוף, ככה גם המזון הרוחני הוא מחזק את ההתקשרות של הנפש בקדוש ברוך הוא. אז אדמור הזקן אמר לו, אני אתן לך חלק מזונות בני ביתך, ואתה תיתן לי מזונות בני, זאת אומרת המזונות הרוחניים. ואיך הדרך שאדמור הזקן נותן לו את הדרך של ראשית החינוך, מדובר שאדמור המצא ילד קטן שצריך להתחיל את לימודי האלף בית שלו, גיל 3-4 סביבות הגיל הזה מן הסתם, הוא אומר לו דבר ראשון, לקבוע ולבוא את עירת השם ואהבת השם, ואיך על ידי סיפורי התורה, אבל לא סתם לספר את סיפורי התורה כלחרי יד, אלא בקדושה ובלעת שלהבת רשפי אש, ממש בהתלהבות שסיפורים יקבעו לו בלב, והוא יקבל היסוד הראשון של האמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מכל תפיסה והשגה. עכשיו הרבי האדמור הזקן ממשיך ואומר לאותו תלמיד, לפני שאתה תתחיל ללמוד עם התלמיד, תסתכל ותתבונן שזה מלאכת השם ודיני נפשות אתה עוסק. למה דיני נפשות? הוא אומר לו שהמחנך בידו תלויים החיים והמוות הרוחניים של האדם. אנחנו יודעים שהחיים והמוות הרוחניים הם הרבה יותר קשים, הרבה יותר כבדים מהחיים והמוות הגשמיים. אין ארוך, אומר האדמור הזקן, אומר לגבי זה. והסיבה לזה היא בגלל שחליל החיים גשמיים, כמובן שאדם צריך להיזהר לרופא או כל מי שמופקד על חיים גשמיים של מישהו צריך להיזהר עליהם, אבל זה, הנזק יכול להיגרם לאותו אדם עצמו. בשביל גם בחיים הרוחניים זה נזק שהוא יכול להיגרם לנצח נצחים. אם חלילה מחנכים יד שלא קייעוץ, זה משפיע על ההתנהלות שלו, ומשפיע על הבית שהוא מקים, ועל הילדים שלו, ועל הנכדים שלו, על כל הצאצאים שלו. עד עולם. זה כמובן גם בקטע החיובי, שאם החינוך הוא טוב וכמו שצריך, אז זה קורם את ההשפעה לכל החיים. ואומר לו, דע שהכל ביד האדם וברשותו, וכאשר אתה תיתן דעתך ולבך ונפשך על זה, יעזרך השם, יתברך ותאמין תלמידים הגונים. זאת אומרת, בעצם אתה לא יכול להגיד, טוב, זה משמיים. אני, אלא, אתה צריך לעשות את כל ההשתדלות מצדך, ואז כמובן ששום דבר לא יכול להיות בלי הקדוש ברוך הוא, אבל ברגע שאתה באמת עושה את ההשתדלות והמאמצים מצדך, מכיר באחריות שלך בחינוך ומשתדל לעשות כמה שיותר, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך באמת תלמידים הגונים שיצאו באמת כמו שציפית מהם. אדמו"ר הרבי הקודם הביא את זה באחת מהאיגרות הקודש שלו בשנת תש"ט, איזה שנה לפני שהוא נפטר, והוא מדבר על זה, הוא אומר, אם אדמו"ר הזקן כך אמר, ועוד בדור שלו, שכמעט כולם היו יהודים יראים ושלמים ועוסקים בתורה ומצוות, אז קל וחומר שבדור שלנו, ואדמו"ר הקודם מדבר על הדור שלנו, שזה תש"ט, זה לפני 60 שנה ויותר, קצת יותר, ואומר שבדור הזה שזה המצב הוא כזה פרוץ ושיש כל מיני אנשים וכל מיני דברים וכל מיני השפעות לא טובות מהרחוב, זה לחת כמה וכמה שהאחריות צריכה להיות הרבה הרבה יותר גדולה. אז כמובן שאם אנחנו ניקח את זה לדור שלנו, אז אפילו זה לא בר השוואה לדור של הרבי הקודם, אלא האחריות צריכה להיות עוד הרבה 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 יותר גדולה מצידנו. עכשיו, באמת, הרבי הקודם, כמו שאמרנו, הוא לא אומר את זה חלילה כדי לייאש אותנו, להפך, כדי לדרבן אותנו, וכדי גם לתת לנו את המבט הנכון של איזה כוחות אנחנו צריכים להשקיע בשביל העניין של החינוך. והוא מביא פה הרב גרין, בביאור שלו על כללי החינוך והדרכה, הוא אומר שבאמת, אם נסתכל על זה בתחומים אחרים, אז למשל בתחום של נסיעת מסעות, אדם שעובד סבל, הוא צריך לדעת מה פחות או יותר להעריך את כובד החבילה שהוא עומד לסחוב. אם מדובר על משהו קל, הוא צריך להשקיע הרבה פחות כוחות. כשאנחנו סוחבים משהו כבד יותר, אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר כוחות. ואם אנחנו ניגש לסחיבת משהו כבד, שלפעמים לא נראה לנו כל כך כבד, ואנחנו מנסים להרים אותו ככה, אז כמות הכוחות שאנחנו משקיעים היא הרבה יותר קטנה, כי אנחנו חושבים שהוא קל, אנחנו לא מצליחים. זאת אומרת שחשוב להעריך את כמות הכוחות שנדרשים להשקיע לפני שהם הולכים לעשות את הדבר. ואותו דבר זה גם מכוח של דיבור. אנחנו יודעים שיש הבדל, למשל בן אדם שמדבר, וכשהוא תוקע בשופר, שאז הנפיחה, צריך להוציא הרבה יותר מאמץ, או בנגינה, בכלי נשיפה למשל, צריך להשקיע הרבה יותר מאמץ מהכוח שלו. אדם שיבוא ברמה של דיבור, וינסה בצורה כזאת לנשוף ולתקוע בשופר, הוא ודאי לא יצליח, כי הוא לא השקיע את מרב המאמצים שמתאימים בשביל להצליח במנחה הזו. אותו דבר זה בעניין של חינוך. אנחנו צריכים לדעת את זה, שזה באמת זאת עבודה קשה וכבדה, ועלת אחריות עצומה כדי לדעת ולחשוב כמה כוחות אנחנו צריכים להשקיע בעניין הזה של של החינוך. כמה כוחות פנימיים צריך להשקיע, צריך להתכוונן לזה, צריך לחשוב על זה. זה לא איזה משהו שנעשה כלאחר יד. כמובן, שאנחנו כהורים, אנחנו כל הזמן בעצם עסוקים בעניין הזה של חינוך, כי כל דבר שקורה אנחנו מגיבים, איך אנחנו מגיבים. לפעמים באמת אנחנו לא מצליחים לשלוח את התגובה הנכונה ברגע המתאים, כשאנחנו צריכים לחשוב עליה באותו רגע. אם אנחנו יודעים את מרב האחריות שלנו, אנחנו משתדלים, וכמו שהרבי עכשיו אמר, שצריך לחשוב חצי שעה ביום, אז אנחנו משתדלים באמת להשקיע את כל המאמצים, לשבת, לחשוב על זה חצי שעה ביום, לתכנן, לחשוב על מה שהיה ומה שלא היה נכון, להתייעץ עם אנשים, לעשות את כל המאמצים באמת כדי שהחינוך היומיומי שלנו, את הילדים שלנו, יהיה באמת מושקע ומותאם. עכשיו, הרבי הקודם ממשיך ואומר שלמעשה לא כל אדם מוכשר לחינוך. הוא אומר שעבודת החינוך היא כישרון. זאת אומרת, אדם, יש אנשים שמוכשרים יותר, מוכשרים פחות, כי בכל דבר יש אנשים שמוכשרים לציור, יש אנשים שלא, יש אנשים שמוכשרים בנגינה, יש כל מיני, ויש כישרון מיוחד לחינוך, והרבי הקודם מחלק את זה, אומר שיש כישרון מיוחד להוראה, ויש כישרון מיוחד לחינוך. ואנחנו רואים את זה בפירוש, שלא כל אחד שהוא יכול להיות מורה טוב, יודע להסביר ולהבהיר דברים, אבל יכול להיות שהוא מבחינת חינוך, אין את הכישרון החינוכי, הוא לא, אנחנו נאמר עליו שהוא לא, הוא לא מהווה דמות חינוכית, הוא לא יודע לחנך את הילדים, לא יודע לרדת לנפשם, יכול לבוא, למסור את ההרצאה שלו, את השיעור שלו, וללכת הלאה. ואנחנו לא רואים את ההשקעה שהוא נותן בחינוך, כי באמת אין לו את הקטע הזה. לעומת זאת, יש אחד שאולי באמת לא יודע כל כך להסביר, ואנחנו נגיד אולי הרמה הלימודית שלו היא לא כל כך גבוהה. אבל מצד שני, הוא נותן את החינוך. ילדים אצלו לומדים את המידות, ויראת שמיים, מידות טובות. אז זה ההבדל, יש אחד שהוא באמת מוכשר בהוראה, ויש אחד שהוא מוכשר בחינוך. עכשיו, הרבי הקודם קצת נכנס פה, לעניין של, הוא מסביר בעצם מה זה כישרון. ומה העניין של כישרון? הרבי הקודם מסביר ככה, שהנשמה היא חלק אלוק הממל ממש, אנחנו יודעים. והנשמה היא רוחנית. הגוף הוא גשמי, אנחנו לא יכולים לראות נשמה. והיות שהנשמה היא רוחנית והגוף הוא גשמי, מבואר בחסידות, שבעצם הנשמה עצמה לא יכולה להיכנס בתוך האדם. כי היא נברא רוחני, שהוא חסר הגבלות, והגוף הגשמי הוא כל כך מוגבל, שהנשמה למעשה לא יכולה להיכנס בתוכו. שלמעשה מה שנכנס בתוך האדם זה רק הערה מהנשמה, שהיא מחיה את הגוף ונותנת לו כוחות. ויש את הדרגה של עצב הנשמה, שהיא למעשה נמצאת בעולמות העליונים, והיא גבוהה מהעניין של החיות של הגוף. מה שאנחנו מזהים כנשמה אצלנו, זה למעשה הערת הנשמה. הערה מהנשמה שמתלבשת בתוך הגוף. עכשיו, ההערה הזאת פועלת שני חלקים של חיות באדם. יש חיות אחת שהיא חיות כללית לגוף. חיות, הבן אדם חי. אתה חי, אפשר להגיד שהראש יותר חי מהרגל, או היד יותר חיה מהעיניים, הכל חי באותה מידה. ויש חיות פרטית, שהיא מתאימה לכוחות הפרטיים שמתלבשים באיברים השונים. יש כוח ראייה, כוח השמיעה, והחיות הזאת היא לא שווה בכל האיברים, כי בכל מקום זה נמשך לפי התפקיד והעניין שלו. מה שמוסבר בחסידות זה שכשהנשמה מתלבשת בגוף, היא לא מתלבשת בחלקי הגוף השונים, אלא יש חיות כמו מין חיות הערה כללית שמתלבשת במוח, וממנו נמשכים החיות הזאת, החיות נמשכת ממנו לכל האיברים, גם החיות הכללית וגם החיות הפרטית. עכשיו, מה שחשוב להבין זה שנשמה היא עצם אחד, היא עצם רוחני מופשט. זאת אומרת, כביכול, אילו היינו יכולים לראות את הנשמה, אנחנו לא רואים בה חלק של ראייה, חלק של שמיעה, חלק של דיבור, חלק של הליכה, אלא אנחנו רואים מין כוח אחד קיים, שבתוך הכוח הזה כלולים מעליהם כוחות אחרים. משל הזה שמובא בחסידות זה המשל של השמש וקרני השמש. השמש עצמה היא גוף, היא כדור אש. עכשיו, אם מישהו מצליח, כן, מבלי להישרף, להסתכל על השמש, הוא רואה אותה, הוא לא רואה את הקרני אור שיוצאות ממנה, ומשפיעות ומחיימות על כל העולם. הוא רואה כדור של אש. בתוך הכדור הזה כלולים בהלם כל קרני האור, שבעצם ברגע שהם יוצאים ממנה, הם מתחלקים, ואז הם מהירים לכל העולם. אז אותו דבר גם לגבי הנשמה והערת הנשמה והחלקים האלה. בתוך הנשמה הזאת כביכול כלולים כל הכוחות, אבל הכוחות האלה נמצאים בהלם בתוך הנשמה, והם לא יכולים, הם לא, אי אפשר לראות אותם. אז רק כשהם יוצאים ומתפשטים באמת לכל הגוף, אז יש את הגילוי של כל כוח. הגילוי הזה בעצם מתחיל מהמוח. זאת אומרת, זה לא שהיד יוצרת את הכוח של הכתיבה והפה יוצר את כוח הדיבור, אלא באמת מהמוח הם יוצאים ומהירים את ההערה שלהם, וזה מביא את בעצם את הפעילות של הכוח מהרוחני אל הגשמי. אז אותו דבר, זה כל הכישרונות של האדם בעצם כלולים בתוך הנשמה, וגם הכישרון של חינוך וכישרון ההוראה, כל הדברים האלה כלולים בנשמה. ועכשיו הרבי הקודם ממשיך ואומר שיש לאדם שני חלקים, יש כישרונות ויש חושים, והוא מחלק ביניהם. חוש זה הגילוי של העניין במוח, והכישרון זה הפעולה הגשמית שנעשית איתו. למשל, יש אדם שיש לו חוש לציור. אם אנחנו נדבר איתו, הוא מבין, הוא יכול לפרט לנו איך אפשר לצייר, הוא מבין בציור, אנחנו יכולים להגיד. הוא מסתכל על ציורים של אחרים, הוא ידע לדבר עליהם, הוא ידע להסביר ולפרט אותם. אבל בתכלס, כשהוא יבוא לצייר, הציור שלו ברמה מאוד נמוכה. כי יש לו תחוש, אבל חסר לו הכישרון. מערכת הכוחות שלו לא מצליחה להעביר את החוש שקיים בתוכו לידי ביטוי. יש לו שתי ידיים שמאליות, מה שנקרא. יש לו את הרצון, הוא רוצה, הוא מבין, הוא יודע, הוא יכול להגיד את זה בעל פה, הוא לא יכול לעשות את זה. אנחנו רואים את זה בהרבה תחומים, שיש להם הרבה רעיונות שלא צריכים לבצע אותם. אז זה ההבדל בין חוש לכישרון. אותו דבר גם בעניין של הוראה וחינוך. יש אנשים שבכלל אין להם חוש וכישרון, לא להוראה ולא לחינוך. יש אנשים שיש להם את החוש הזה, אבל הוא לא התפתח אצלם. אז בהערה פרטית, סביר להניח שכל האימהות יש להם איזשהו חוש לחינוך, אחרת לא נותנים לנו לחנך. אבל לא תמיד זה בא ידי ביטוי בכישרון. אבל כישרון זה דבר שאפשר לגלות, כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו קולטים אצל ילד שיש לו נטייה, מה שנקרא חוש, לנגינה או לציור. אז יש לנו אפשרות להשאיר את זה באותו מצב. ויש לנו אפשרות לשלוח אותו לחוגים, לשלוח אותו ללמוד, לפתח את הכישרון הזה. ואז באמת יכול להגיע איתו לרמות. אז זאת בעניין הזה של חינוך. אנחנו צריכים לפתח את הכישרון. גם אנחנו לא רואים את עצמנו כל כך מצליחים בזה, אז אנחנו צריכים ללכת וללמוד ולעבוד ולהתעסק עם זה, להתייעץ ולשמוע ולהוסיף ולהוסיף על מנת שיהיה לנו את הכישרון לחינוך. ובאמת שנצליח לחנך את הילדים שלנו בצורה מתאימה. ובצורה שעולמת אותם. כי באמת צריך את העניין הזה בחינוך, שהכישרון הוא מאוד מאוד נדרש, כי זה ממש בכל רגע ורגע מהחיים שלנו, אנחנו צריכים להביא את זה לילדים. וחשוב לדעת שהדברים האלה הם דברים שהם משאירים מרושם על הנפש של הילד, גם כמורים, גם כמורות, וגם כהורים. יש הרבה מחקרים ותיאות על הדברים האלה. אחד המחקרים היותר מעניינים שאומר שבסופו של דבר כל ילדה כשמתבגרת וכשהיא נהיית אימא בעצמה היא חוזרת ועושה הרבה דברים שכילדה אימא שלה עשתה והיא תמיד הבטיחה לעצמה שהיא אף פעם לא תעשה את זה לילדים שלה או אף פעם לא תתנהג בצורה כזאת. ויש מקום ההשפעה היא כל כך גדולה שהיא נכנסת ומשפיעה לנו לכל החיים. יש הרבי הקודם מביא בזיכרונות שלו, כותב על המלמד הראשון שלו, שהוא היה עוד בגיל 4-5, היה לו מלמד רבי יקותיאל. תאר אותו שהוא היה אדם זקן, הוא היה בן 70 ויותר, אבל לא היה כוח מומחה לרדת לחיים של התינוקות ולמשוך אותם ללימוד. והרבי הקודם מתבטא עליו שיש לו כישרון המלמדות, והוא בר פועל יוצא מן הכלל. הוא היה מבאר להם כל אות עם כל מיני דוגמאות, למשל את האלף, דלי מכאן ודלי מכאן, ומות באמצע זה א', ואז הרבה קודם כל פעם שהיינו רואים את השואב המים עם שני הדליים והמות, היינו נזכרים באלף, וככה נותן לנו דוגמאות על כל דבר, עד שכל דבר בחיים נותן לנו עניין בלימוד. עוד דבר שהוא מספר עליו, שהוא אצלו הוא למד את האלף ב', והרבי יקותיאל היה נוהג בסוף כל יום, נוהג כן כזה פרס לתלמידים, ספר להם סיפור מהבעל שם טוב מהתלמידים שלו. וכשהוא היה מספר, הוא היה מספר את זה בצורה כל כך חיה, כל תלמידים מתעשוי סבור, ממש מסתכלים על הפה שלו, איך שהוא מדבר, והוא היה מחדיר להם את זה, ממש, זה לא סתם סיפורים, אלא יש פה סיפורים שיש להם משמעות, ויש להם הוראות גם כלפינו, ולהשריש להם את האמונת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל, הוא היה ממש מכניס להם את זה. ומדבר בסך הכל על ילדים קטנים, אבל הוא סיפר את הסיפורים החסידים, כאשר הוא קודם מתאר אותו בחזו חיות, שהוא ממש היה בונה אליהם את זה בצורה מאוד חזקה בנפש ובדמיון, בהבנה שלהם. ואפילו הרבי הקודם אומר על עצמו, הזר שזרע רבי יקותיאל למלמד בליבי בשנות הילדות הצליח ברוך השם במאוד, וכל סיפור מסיפורי החסידים היה לו אצלי חשיבות מיוחדת, ובכוח דמיוני החזק עורר בי כל סיפור תמונה חיה של המחשה כאילו אני רואה פני גיבורי הסיפורים. זאת אומרת, אנחנו רואים פה עד כמה ילד קטן יכול להיבנות מחינוך נכון ומחינוך שבא לידי ביטוי בצורה המתאימה, תוך הכרה בערך וביכולת של מה אנחנו יכולים להכניס לילד ומה אנחנו יכולים להעביר לילד למעשה, וכמה, עד כמה האחריות שלנו היא גדולה לגבי העניין הזה של החינוך. אז זהו לגבי פרק, זה פרק א' בכללי החינוך וההדרכה. עכשיו אנחנו נלך לעניין של הלכות קצת. הבאתי שעדי תיתן זאת השם חלק של הלכות תנת של תרת משפחה, אבל אנחנו להיות שכל אופן הרבי נתן לי הוראה להוסיף עניין של הלכות, אז אנחנו נתן ככה שתי הלכות כל פעם, כל מיני ענייני דיומה. אז אנחנו נדבר קצת אולי לכיוון חג השבועות שמתקרב אלינו. קודם כל לגבי עניינים של ספירת העומר, אז למעשה יש עדות מסוימות אצל הספרדים שנוהגים שמחי ל"ג בעומר נגמרים כל ענייני אבלות, ולפי מנהג חב"ד זה ממשיך עד שלושת ימי הגבלה. שלושת ימי הגבלה מותר לעשות חתונות כבר, אבל להסתפר, כתוב שכשהסתפרו בימי הגבלה לפני ערב חג השבועות, אז הדעת הרי באדמו"ר הרש"ב לא הייתה נוחה מזה. זאת אומרת שהוא רוצה שעניין של התספורת יהיה רק בלג בעומר, רק בערב חג השבועות ולא בימים שלפני כן. עכשיו כמובן לא מדובר לגבי אישה שאם השערות יוצאות מחוץ למטפחתה או לפאה, או שהיא צריכה לטבול והיא נוהגת להסתפר לפני כן, שמותר לעשות את זה לפני הטבילה. וברכת שהחיינו לא מברכים בספירת העומר, רק בשבת אפשר. עכשיו שבת מברכים חודש סיוון. שבת מברכים חודש סיוון נוהגים בדרך כלל בשבתות מברכים לא אומרים, יש קטע של אב הרחמים שמדבר על אנשים שנהרגו לקידוש השם, שאומרים אותו כל שבת לפני תפילת מוסף. שבת מברכים לא אומרים אותו בדרך כלל, חוץ משבת מברכים של חודש סיוון, בגלל גזרות שהיו בימי הספירה, ויש גם היה בתקופת גזרות תח ותת היה הרבה שנהרגו, זה חף סיוון שזה הייתה עם צדיקים, אז לכן כן אומרים אותו. עכשיו לגבי סיוון, כתוב שמראש חודש סיוון עד י"ב בסיוון ועד בכלל לא אומרים תחנון ולא מתענים, חוץ מתענית חלום וחתן ביום חופתו. והסיבה לזה, ראש חודש זה ראש חודש לא מתחנון, בית סיוון נקרא יום המיוחס, כי ג' ד' וה' זה שלושת ימי הגבלה, זה כבר ימים מיוחדים שבהם עם ישראל התכונן למתן תורה, ולכן בעצם כבר בבית לא אומרים, ואחר כך זה חג השבועות, ואחר כך עד י"ב יש שבעה ימים שנקראים שבעת ימי תשלומים. כאן שבית המקדש היה קיים, אז אדם שלא הספיק להקריב את הקורבנות שלו שבועות אחד משלושת הרגלים בזמן הרגל, יש שבעה ימים של הוא יכול להשלים את זה. אז זה שבעת ימי התשלומים, ולכן עד י"ב סיוון לא אומרים תחנון. זה כולל כמובן את כל הקטעים שבתפילה שכתוב עליהם שביום שהיינו תחנון לא אומרים אותם. עכשיו לגבי נתינת צדקה, כתוב שמי שנותן צדקה בכל יום צריך לתת בערב שבועות לפני, גם בשביל חג השבועות. זה אמור למעשה לגבי כל שבת ויום טוב, שאם יש חג אז נותנים לפני זה, אם חג השבועות חל, ערב של חג השבועות חל בשבת, אז נותנים בערב שבת גם בשביל שבת וגם בשביל החג. וחוץ על שזה שניים טובים, נותנים בשביל שניים. עכשיו בלי של חג השבועות אנחנו קצת זמן גם בשבוע הבא להתעסק איתו, אבל אולי אנחנו נתייחס פה לשני דברים לגבי חג השבועות. זה עניין של שבדרך כלל בחג השבועות מאחרים להתפעל תפילת ערבית עד אחרי יציאת הכוכבים, כדי שלא יחסר ממתת ימי הספירה, ולכן נהגים גם שאת הדלקת הנרות, אם זה חג, כמובן לא עם שבת, אז מאחרים אותה קצת עד לזמן ערבית, כדי שיהיה שבע שבתות תמימות, שתהיינה תמימות לגמרי. אז זה לגבי הלכות. עכשיו אנחנו נסיים כמובן עם סיפור חסידי, כמו שדיברנו קודם על המעלה והחשיבות של סיפורי חסידים וסיפורי תורה בכלל, וכמובן בצורה המתאימה. אז אנחנו נסיים בסיפור חסידי. קודם כל הסיפור ששייך לבעל שם טוב, שדרך אגב הבעל שם טוב נפטר בחג השבועות, אז זה זמן באמת שטוב, תמיד אפשר לספר לבעל שם טוב. הסיפור שלנו מספר על תקופה שבעל שם טוב היה לפני ההתגלות שלו. בעל שם טוב היה הולך מעיר לעיר וממקום למקום, והיה שואל יהודים מה שלומכם ואיך אתם מרגישים ואיך הפרנסה, וכל זאת על מנת לשמוע מהם את הברוך השם ותודה להשם. זה הגיע בעקבות הבעל שם טוב מתאר שבאחד השנים בתקופה שהיה נסתר, היה ביום ההולדת שלו, הוא עשה, הוא היה גר באותו זמן אצל איזשהו זוג כפרי פשוט ותמים כמו יהודים של פעם, שלא ידעו כורך טוב ולא ידעו כלום, אבל הם תמיד, האיש תמיד היה לו את הביטוי, כל דבר ברוך השם, ברוך שמו הגדול, והאישה הייתה אומרת מבורך יהיה שמו, תמיד היו מברכים את השם. ובאותו תקופה, ביום הולדת שלו, הוא עשה התבודדות, והתגלה לו אליהו הנביא. הוא איחד כל מיני ייחודים וכוונות, ופתאום אליהו הנביא התגלה לו, והוא, זה הפעם ראשונה שהוא זכה לגילוי אליהו, שאליהו התגלה לו לבד. לפני כן הוא היה מתגלה לו יחד עם אחיה השילוני שהמור ורבו שנגלה אליו. אליהו הנביא רואה את אליהו הנביא מחייך, ואליהו הנביא אומר לו, אתה מתאמץ לייחד כל מיני ייחודים עליונים, כל מיני כוונות, והארון הפונדקאי וזלת רבקה הפונדקאית, האנשים הפשוטים האלה שאתה גרץ, הם לא יודעים מכל הכוונות האלה, אבל כשהם אומרים את ברוך השם, ברוך יהיה שמו מבורך, אז נעשה מזה רעש גדול בשמיים שפועל יותר מכל הייחודים והכוונות העליונות שלך. ומאז הבעל שם טוב לקח את זה על עצמו, ואז את התקופה הוא היה ראש חבורת הנסתרים, ודיבר עם כל הצדיקים הנסתרים שבאמת יעבדו על העניין הזה. לעורר יהודים, ללדת הקדוש ברוך הוא, להגיד את ברוך השם הזה מתוך הפשטות והתמימות. אז הבעל שם טוב באמת היה ככה הולך, ופשוט היה שואל יהודים על מנת לשמוע את ברוך השם והתודה להשם, כדי לגרום את הנחת רוח הזו למעלה. אחת הפעמים הבעל שם טוב הגיע לאחד הכפרים, והיה שם איזה פירוש, התקופה זה היה משהו מאוד מקובל, בכל מקום היה לפחות איזה פירוש אחד אנשים שהחלטו לפרוש מכל עיני העולם הזה, היו יושבים באיזה בית מדרש, יומם ולילה עוסקים בתורה, בדרך כלל ישנים שם ואוכלים שם, ולא מסתכלים חוץ על מותיהם, ולא מדברים דברים בטלים. ופרוש הזה ישב אל המן, ובעל שם טוב התקרב אליו. התחיל, רבי יהודי, מה שלומך, איך אתה מרגיש, איך הבריאות, איך הפרנסה. אותו פרוש כמובן, הבעל שם טוב היה נראה לו אדם פשוט, והוא מה הוא בא עכשיו לבלבל את המוח עם כל מיני קושיות, לא התייחס, הבעל שם טוב חוזר ושואל אותו. ואז הפרוש ככה אפילו לא מוציא סתם דיבור מהפה, הוא באמצע הלימוד, הוא ראה לו מין תנועת ביטול כזאת. אז הוא ראה לו כאילו את הדלת, שילך. אז הבעל שם טוב פנה אליו ואמר לו, למה אתה מקפח את פרנסתו של הקדוש ברוך הוא? הפרוש ככה פתח זוג עיניים, זה כבר נשמע לו משהו מעניין, אני מקפח את פרנסתו של הקדוש ברוך הוא, מה מדובר? אמר לו, הבעל שם טוב, תראה, כתוב, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אתה קדוש, הקדוש ברוך הוא, יושב, יש שם כמו שאומרים את הביטוי שאנחנו רוצים להגיד לאדם שהוא מתפרנס טוב, שהוא יושב טוב. הקדוש ברוך הוא יושב יכול, מה הקדוש ברוך הוא, מה הפרנסה שלו? תהילות ישראל, מזה שעם ישראל מעלילים ומשבחים אותו. זה ידי זה שאם אתה תענה לי, אתה ברוך השם ותודה להשם, אתה מעלה את הקדוש ברוך אותה, כביכול מפרנס אותו, ואם לא, אתה לוקח ממנו למעשה כביכול את הפרנסה שלו, אז למה אתה עושה את זה? אז זה הסיפור. הרבי דרך הראו לציין שהרבי שואל את זה באמת, הרי אותו פרוש ישב עסק בתורה, אז מה, כאילו, זה לא פרנסה של הקדוש ברוך הוא, מה הוא לא עסק בענייני הבל. הוא ישב ולמד תורה, אז מה העניין? אלא מכאן אנחנו רואים כמה החשיבות הגדולה שיהודי לומד תורה. יכול להיות גם פניות, יכול להיות לעצמו שיהודי אומר את ברוך השם, את תודה להשם. מעלל את השם, וזה הדבר שהכי הכי חשוב למעלה. זה הדבר שהכי מעורר וגורם נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אז כמובן שאפשר לעשות הרבה שימוש בסיפור הזה ולפתח את כל הנושא הזה של להגיד תודה להשם ולהודות להשם על כל דבר, וכמה זה חשוב תמיד להגיד את זה ולהסתכל על זה באמת בצורה הזו. אז בעזרת השם שיהיה לנו המשך רציף של שיעורים, שיהיה שבת שלום ובשורות טובות. קחי אדוננו מועננו רבנו מלך המשיח לעולם ועד.